טוב, שלום לכולנו. שינוי השעה זה מה יש בצרכי הכלל, אבל עדיין אנחנו מתכנסים מדי יום חמישי להתכונן לשבת קודש, כי זה שם מכובד. הריזה לקדוש מלמד אותנו שקבלת שבת לא מתחילה ביום שישי אחר הצהריים, אלא בעצם היא מתחילה כבר ביום רביעי בבוקר. שאמרנו אתמול, היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הטובה, והיום בבוקר עם החיוך היהודי של חמישי, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת עלינו טובה, ומחר בוקר שנאמר, היום יום השישי בשבת קודש, נכוון להמשיך על עצמנו תוספת נשמה מהשבת הבא עלינו טובה, ואז מחר שנגיד סביב ככה לפני השקיעה בעזרת השם, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, שזה עניין לניגון, ניגון שאייל טוויטר השם יקום דמו, שנהרג בחנינו, תמיד הישיבה מאוד מאוד אהב. דיני נא 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 יא בבא 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 Na 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 ya ba 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 ya 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 ni na 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 ya ba 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 ni ni na ya ya ba 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 השם. אנחנו ממשיכים במעשה אבות, סימן הבנים, פרשיות האבות הקדושים, ספר בראשית, חרף היותו ספר הישר, או בגלל היותו ספר הישר, הוא לא משופע במצוות. כמה מצוות יש? שלוש מצוות. אז עד שיש מצווה, ואת בראשית בכלל לקחו לנו על בין הזמנים, נכון? אז עד שיש מצווה, לא נוכל להתעלם, דיברנו על ברית מילה, נכון? בפרשת לך לך. ובפרשתנו, עם כל הרייטינג שהמפגש בין יעקב ועשיו, אבל יש מצווה אחת, וזה מצווה נדירה חומש בראשית, מצווה של גיד הנשה, אני מוקר במקור א' בשורה 4, ויוותר יעקב לבדו, ויהב וכשימו עד עלות השחר, ויר כי לא יכולו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב, והאבקו עמו, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. אומרת התורה, על כן לא יכולו, לא יכולו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב וגיד הנשה. אם דיברנו על פור ורבו בראשית, ובפרשת לך ברית מילה, אלו מצוות עשה. אבל איסור אכילת גיד הנשה זה איסור. כלומר, זו המצוות לא תעשה הראשונה בתורה, ממילא, אם זו המצווה הראשונה, זה בעצם זה השאר. זה השאר למצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, אני מזכיר. רוב המצוות הן... כמה מצוות תעשה יש? רמ"ח, 248. וכמה מצוות לא תעשה? 365. כלומר, רוב התרי"ג מצוות הן?
לא תעשה.
עכשיו, זה מעניין, כי איסור גיד הנשה, זה לא איסור חמץ, שתגיד, טוב, זכר יציאת מצרים, זה לא הנחת תפילין, זה לא שבת, זכר למעשה בראשית, או ליציאת מצרים. מה הטעם? נכון שלכל מצווה יש 101 טעמים, אמרתי, יחכם מביא רחוקה ממני, אבל מה הסיבה לגיד הנשה? בתורה לא כתוב, אלא כתוב ציון אינפורמטיבי, נכון? על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כן? כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. ובאמת מפרשים השונים, כמעט כל מפרש מציג טעם אחר, ושיש לנו ריבוי דעות פרשניות, מה זה אומר? זה אומר שכל התשובות נכונות או כל התשובות מורכבות. אז בואו נראה, חזקוני, שורה 10. חזקוני כדרכו על דרך הפשט. על כן לא יאכלו בני ישראל כמו והוא לא כן נדמה. כלומר, בדין הוא שיש לקנוס ולענוש בני ישראל מאכילת גיד הנשה. למה? שהניחו את אביהם, את יעקב, הולך יחידי כדכתיב, ויוותר יעקב לבדו. והן, הם היו גיבורים, היה להם להמתין אביהם, ולסיו הם יצטרך, והם לא עשו לו לוויה, והוזק על ידם, ומכאן ואילך יהיה להם לזכר, ויהיו זריבים במצוות לוויה, מצוות לוויה, ולכך ליווה יעקב את יוסף, ודבר אחר, כן, שיכול יעקב לעמוד נגד המלאך, לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, להיות להם בזיכרון תפארת, כי אביהם נלחם עם המלאך. על כן שהוזק יעקב בגיד הנשה, קיבלו עליהם לאהב משם ואילך שלא אוכלו ממנו, על משל לאדם שחש בראשו או באחד מאיבריו, שמקבל עליו שלא לאכול מאותו איבר מעולם, כדי שלא יהיה לו אותו איבר, שיהיה לו אותו איבר לרפואה. לדעת החזקוני, איסור גיד הנשה זה כנס. אתם, ראובן, שמעון, לכם זו הדרך, לא ליוויתם את אבא שלכם, לא דאגתם לו להבטחה, הדפתם את עקרון הזריזות והמהירות על עקרון ההבטחה, רגע, ולכן כנס, טעם אחר, כמו תפילין. היציאת מצרים, הניחין תפילין, וזכרת כי עבד היית במצרים, וכולי, והוציאך אשר הוצאתי אתכם, אותו דבר, לא אוכלים גיד הנשה, כל פעם שאתה בא לאכול סטייק, רגע, תוציא את גיד הנשה, ואז תיזכר שהסבא שלנו, סבא יעקב הקדוש, היה לו מאבק, וכף ירחו נתקעה, בתקע כף ירחו, וכולי. המלבים, לא צמוד לפשט, דווקא הולך עם הדרש, מקור ג' על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כי אחר כי בשר הבעל חיים הנאכל מתהפך לבשר אדם הנידון. אני אוכל את הסטייק, אחרי זה נהיה חלק ממני. ועל כן נזיר מאכילת הטמאים ושקצים, כי בזה יקנה האוכל טבע הדורס ואכזריות. על כן אחר שראו כי נגע בכף ירך יעקב שבגיד הזה צורה התאווה והחומריות, עד שאף יעקב שנפרד מכל גשמיותו, לא נפרד הגשמיות מגיד הזה. ואם כן גם גיד הבהמה מושכתו בו כוח הבהמי והתאווני שלא ייפרד משם. והאוכלו ידבק בכוח התאווה, לכן נאסר להם אכילת גיד הנשה לזיכרון, כי צריכים להתפרד מכל תאווה ויצר, ולהיות קדושים לאלוהם. אומר המלבים, מורנו מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, מבוקרשט, אחרי זה גם בקייב, אכילת גיד הנשה מסוגלת להמשיך עלינו תאוות חומריות או מיניות, ולכן אנחנו צריכים להימנע מאכילת גיד הנשים. וספר החינוך, שנראה אותו עכשיו, אני אחזור עליו בהמשך במקור ד', ספר החינוך אומר שלמצווה הזו יש שורש אמוני אקטואלי. משורשי מצווה זו, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יבדו, אלא לעולם יעמוד זרם ושמם, ויבוא להם גואל ויגלה מיד צר. ובזוכרם תמיד עניין זה על ידי המצווה שתהיה לזיכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. ורמז זהו לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שבא בקבלה, שהיה שרו של עשיו, רצה לעוקרו ליעקב מן העולם, הוא בזרו ולא יכול לו, וציירו בנגיעת הירך. וכן זרע עשיו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמו שמצינו באב, כלומר ביעקב אבינו, שזרחה לו השמש לרפואתו, ונושה מן הצער, כן יזרח לנו השמש של משיח, וירפאנו מצערנו ויגלנו, אמן במהרה בימי. אנחנו נחזור לדברי החינוך בהמשך, אז אני לא מתייחס אליו כרגע. נסיים את הסקירה הפרשנית, ואז נראה מה אנחנו עושים עם כל זה. פרשן נוסף, קצת אחרי המלבים, אפילו מקביל אליו, שלמד את יסודות, למד יסודות אמוניים מאוד עמוקים מגיד הנשה, ואפילו בצורה מאוד מרגשת, וזה הרשע הרירש. הרשע הרירש, אגב, עסק בכלל הרבה בתעמי המצוות, גם בביורו על התורה וגם על החיבור יהודי על תעמי המצוות. וכך כותב הרשע, זכר המאורע הזה נקבע לדורות לכל זרע ישראל על ידי איסור גיד הנשה. האיסור ודאי לא בא להודיע לבני יעקב את העובדה ההיסטורית כי אביהם הראשון היה צולע כתם היאבקות. למי אכפת? כן, לא מה זה פרט שולי, מה זה רלוונטי. כדרך שאין להעלות על הדעת כי איסור החמץ רק נתכוון להודיענו מה היה טיבו של הקולינריה, של הלחם שאבותינו אכלו בצאתם ממצרים. מזל שלא אכלו מוס שוקולד. אוקיי? כי אז היינו צריכים לאכול מוס שוקולד, שור כזין, כביצד, כדי אכל פרס. זה הרבה סוכר, זה לא בריא פשוט. ופה נראה שהרשר חולק על החזקוני. שתי העובדות, כשהן לעצמן, כי אנחנו בראש הטור השמאלי, הינה נטולות כל חשיבות. והנצחתן על ידי מצווה אלוהית תתבאר רק אם נניח שקשורות בהן אמיתות בעלות משמעות עמוקה לכלל תעודתנו. אמיתות אלה באות ידי ביטוי וחידוש נצחי על ידי איסור האכילה. אחרי כל זה, הרי כוונת האיסור איננה מוטלת בספק. במשך כל אותו מאבק לא יכול שרו של עשיו לנצח ולהפיל את יעקב. אך עלה בידו, נוסיף, עלה רק עלה בידו, לנתק את גידיו ולמנוע בעדו להשתמש בכוחותיו החומריים. כך יצעד יעקב בדרכו בהיסטוריה כצולע, בלי יכולת לעמוד על שתי רגליו, ללא עמידה והליכה מאוששת. וחוסר מעמד זה היא נותנה הכרחי לפקוח את עיניו של עשיו. אילו עמד גם יעקב בראש 400 אנשיו, הרי עמידתו בלתי המנוצחת לא יכלה להיות לאצבע אלוהים בהיסטוריה. על כן לא יוכלו בני יעקב שדווקא בזכות חולשתו החומרית יהיה לישראל ויעיד על האל הגובר בכוחו על הכל, לא יוכלו את גיד הכניעה והחולשה החומרית. מדי הסיבם לאכול תתייצב העזרה מתוך ספר מסעות חייהם לוותר מרצון על הגיד הזה ולוותר על כוחם הנמסר בידי עשיו. אל יתלו בו את קיומם, אל יראו את עצמם מופקרים, חסרי ביטחון בחליפות העיתים, מתוך שאינם חגורים בחרבם כעשיו, כן, זה בגלות, הוא כתב את זה, מגרמניה. ואף צעדיהם על הארץ אינם מאוששים. כוחו של יעקב, של ישראל, תלוי בכוחות אחרים נעלים יותר, שחרבו של עשיו לא תוכל להם. בשעה שיעקב נופל, הרי סיבת נפילתו אינה במיעוט כוחו החומרי. הוא נופל מתוך שלא השכיל לקיים לעצמו את שמירת אלוהיו. בשעה שישראל עומד, הרי סוד עמידתו הוא לא בסעד החומרי האיתן, אלא בכוח אלוהיו הנושא על כנפי נשרים. הוא הדבר שנשלח ליעקב והמסור לעד אליו בני ישראל. הדברים של הרשע מאוד מרגשים, יש בהם יסוד גדול מבחינה לאומית, יש בהם יסוד גדול מבחינה אמונית, ובעיקר יסוד גדול מבחינה אמונית לאומית. מה התכלית של גיד הנשה? תכלית של איסור גיד הנשה זה להזכיר לנו לא לעוף על עצמנו. שמנת, עבית, כסית, כוחי ועוצם ידיע, סלית החיל הזה. לא, יש לנו חולשה חומרית. שלא נעוף על עצמנו בטעות. חמאס מורתע. אפשר לייצר הדממה. נכון? מה שעוזר לנו זה לא הצבא הכי חזק שלנו, ויש לנו צבא חזק ומדהים. איך אמר קיסר פרוסיה לבישוף, שבא לברך אותו לפני המלחמה נגד ממלכת אוסטרו-הונגריה בסוף המאה ה-19, אז אמר לו, אני לא צריך אותך, אני כבר הבנתי שאלוקים עוזר למי שיש צבא חזק יותר. אוקיי? אני לא צריך את הברכה של הבישוף. אבל איך אומר הרש"ר? בשעה שישראל עומד, הרי סוד עמידתו הוא לא בסעד החומרי האיתן, אלא בכוח אלוהיו הנושא כפי נשרים. כמובן. אז זה מביא אותנו לחנוכה. איסור גיד הנשה שתמיד נקרא בשבועיים שלפני חנוכה, כנראה הוא הבסיס למחלוקת הגדולה באחרונים, בגרסאות השונות, שכבר כתב, דיברנו על זה לפי דעתי שבוע שעבר קצת בשיעורים אחרים, על מה הנוסח המדויק בפיוט, על הניסים, נכון? שיעור א' למדו את זה איתי, על הניסים ועל הנפלאות, אשר חוללו המכבים, כך אני בגננת הילה וגן כתום בקיבוץ, קיבוץ צנצורים, נמדה אותנו, אשר חוללו המכבים, אבל בנותיי, שהגיעו לגן, גן של ממלכתי דתי, בפתח תקווה, תובבה, הם חזרו ושארו, כן, אשר חולל השם למכבים, זה הבדל דרמטי, האם אשר חוללו המכבים, או אשר חולל השם, זה נכנס, אשר חולל, זה נכנס, אשר חולל השם, תקטין את הפונט, זה נכנס, אוקיי? אגב, הנוסח המקורי הוא נכתב בכלל ביידיש, ותורגם על ידי אברהם אברונין, ומה הנוסח המקורי? אשר חולל השם למכבים. לא. חוללו. פשוט. הנוסח המקורי, אשר חוללו המכבים. ואני לא מצדד בגישה שפורסמה בעיתון מקור ראשון, של עורך איזשהו עיתון חרדי כלשהו, שאם היינו לומדים כמו שצריך, אז 15 קשישים היו מגיעים לכל המדינה. לא. אבל אומר הרש"ר, אנחנו זוכרים שיש לנו חולשה חומרית, כי מי שבונה רק על גשמיות ורק על חומריות, איך אמר לי פעם מפקד ציירת מטכ"ל לשעבר, ששאלתי אותו, אתם מכירים את שמו, הוא מפורסם, אני לא אגיד ברבים, ששאלתי אותו, איך עשית את המבצע הזה והזה? אז הוא אמר, כל מה שבן אדם, כל הגנה שבן אדם מייצר, בן אדם אחר יכול לפרוץ. אוקיי, כל מה שהוא, מה אומר? כל מה שהוא מעשה ידי אדם, מעשה אנוש, אז בן אנוש יכול לבטל אותו. אני מוסיף, אם זה משהו אלוקי, אתה לא יכול... או בשפה הצבאית המדוברת, אין בעיה שאין לה פתרון, אבל מה הצד השני של המטבע? אין פתרון שאין לו בעיה. וכל אחד יחיל את זה על כל גזרה שהוא רוצה. בוא נראה, נלך לפי הסוד. לאדמו"ר מקומרנה, בקיצור אוצר החיים, שזה בעצם החיבור שבו הקומרנה הקדוש מבאר את כל תרג מצוות לפי פנימיות התורה. אתם יודעים אתכם מהרמב"ם ועד תולל פנימה, אז הבאתי את זה פה מהרב שיינפלד, שליטה שזה קיצור אוצר החיים, מה גם שהאחיין שלו פה למד בישיבה, בכלל זה משמח. וכך הוא כותב במקור רובב, שורה 78. הטעם שאסור באכילה ובהנאה, מפני שנגע שם עשה מחמם. שהוא מקום רביצת יצר הרע ונקרא גיד הנשם מפני שמנשה, משכיח לבני אדם את עבודת השם יתברך. וגיד זה הוא מחזק את היצר הרע והוא מכוון כנגד תשעה באב בשנה. דכל יום בשנה, כמה יש בשנה? שסה גידי, שסה ימים. דכל יום בשנה מקביל לגיד בשסה גידי האדם. אז את הגיד של תשעה באב שבו אסור לאכול, זה גיד הנשה שאסור לאכול. גם הפגיעה בו החלישה כוח הנבואה ורוח הקודש בישראל, ועל ידי הפרישות מגיד זה לא נותנים כוח ליצר רע, דומה למה שראינו מקודם, ונרמז במצווה זו שלא לחזק היצר הרע, אתה מזכיר את המלבים, ולא ליהנות מתאהבותיו וממותרות העולם, אלא לשפר את זה ממתאהבה. ופה אנחנו מגיעים לכלי יקר. הכלי יקר מביא אותנו ליסוד גדול מאוד בעבודת השם. על כן לא יוכלו בני ישראל, אני אעשה פאוזה מהקריאה ונצלול פנימה. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. מצינו לחזל שדברים עמוקים שהשגתם קשה נמשלו לגידין, כמו שפרש רשי בפרשת יתרו, כן, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, תגיד, והשגה נקראת בלשון אכילה, כמו שמצאים ברבה שרשו לפרדס, וכו' וכו'. ורמז במצווה זו לדורות, למנוע מישראל, מה? למנוע מישראל את החקירה בנסתרות. כמו שאמרו בחגיגה, אין לך עסק בנסתרות. כי יש לחוש פן ירסו שכלם ויבוא לידי אפיקורסות, כי לא רבים יחכמו להבין כל השדות על מתכונתם, מצד היות שכלם עובר בעמק אחור, כי יבלי העולם הזה וחמדותיו מבלבלים שכל האדם. ורמז במניעת אכילת הגיל לדורות, להיות לזיכרון בין עיניהם, כי מנע השם מהם פרי את הדעת, שלא יאכילו את שכלם דברים קשים כגידין, כי נגע בכף ירך יעקב, ואם ליעקב השלם קרה מכשול זה לפי שעה, כשנטע קצת מדרך השיווי, מה יעשו אזובי הקיר, אשר רוב יסכם בבלי העולם הזה וחמודותיו, על כן לא יהיה להם עסק בנסתרות, כי הם יחידי סגולי הדור, כרשבי ודוגמתו, אשר קצו ומעשו בבלי העולם הזה כיעקב, כי אם לפי שעה קרה זה ליעקב, על שנותר לבדו, לחדות או לחדו, ובלי ספק שאחר שקרה לו עניין התאבקות של סמך מם, המלאך הרשע, הרגיש בחטאו ושר מן הדרך ההוא. וראה דבר יעקב שלם, ודרשו חז"ל, וכולי, ופירוש זה דבר יקר הערך, והמשכיל ישמע ויוסיף לקח, כן, פירוש שזה דבר יקר הערך, והמשכיל יוסיף ישמע לקח, הוא לא אומר את זה על כל פירוש. אז אני לא יודע אם אני בגדר משכיל, אבל בוא נשמע ונוסיף לקח. בגמרא במסכת מכות רבי סמלאי דורש שיש כמה מצוות? תרי"ג מצוות, נכון? הוא מחלק אותם לשתי קבוצות, נכון? אמרנו כבר, רמ"ח מצוות עשה, שעשה המצוות לא תעשה. המצווה הראשונה זה מצוות פרו ורבו, שהיא גם לא רק המצווה הראשונה, גם מצוות עשה הראשונה. זה אפשר לומר על דרך הרמז שרמ"ח, אפילו פותיות זה, רחם. לכן המצווה הראשונה כבר תעשה זה פרו ורבו. בדרך כלל צריך רחם בשביל פרו ורבו. אוקיי? מה המצווה הראשונה שלא תעשה אמרנו? לא שומע? גיד אנשה. בדיוק. שזה כנגד שסה. ולכן מצוות לא תעשה הראשונה היא קשורה לזה השאל את כל המצוות לא תעשה, אבל מצוות איסור גיד אנשה היא לא רק המצוות לא תעשה הראשונה. יש לה עוד מאפיין. עוד משהו ייחודי. מצוות פור ורבו. מי חייב במצווה הזו? רק הגברים. נשים מחויבות פור ורבו? לא. אז זה לא מצווה לכולם. ברית מילה. מי מחייב בברית מילה? רק הגברים. נשים? פחות? לא. אל תנסו בבית, אנחנו פה בשידור חי, ירומי, זה לא... מה?
לא בדת שלה.
לא, לא בבית ספרנו, מה שנקרא. אבל, שימו לב מה אומר החינוך, כדרכו, תמיד השורה האחרונה של החינוך, זה להגיד, בשורשי המצווה, טעמי המצווה, והשורה התחתונה תמיד זה, ונוהגת. כן, בזמן שהבית קיים, מה אומר ספר החינוך, מקור ח', ונוהגת מצווה זו, בכל מקום ובכל זמן, בין שהבית קיים, בין שלא קיים, בארץ הקודש, בין מחוץ לארץ, בזכרים ובנקבות. והעובר עליה וכולי לא כן. כלומר, איסור גיד אנשה, זו המצווה הראשונה שנוהגת בכל מקום ובכל זמן. זו המצווה הראשונה שהיא לכולם ולכולן. ובכל מקום ובכל זמן. אז רגע. אז אם זו המצווה הרלוונטית לכולם, הכללית, הכלולית, היותר עליונה, אם לא יפעתה, יותר נשגבה, שהיא הראשונה, אז ממנה צריך ללמוד יסודות רלוונטיים לכל המצוות באשר הם. ופה אני רוצה להתחיל רק ליקר, אין לנו עסק בנסתרות. ולפעמים דווקא במקומות, לא אגיד איזה ישיבות כאלה בהר חברון, ששואפות לחיבור פנימי עמוק, במקומות שמכוונים להתחבר לדבר השם המתגלה בכל יום כהמשך ישיר לצינור המשכה של הר סיני וכולי, גם אני למדתי שורש. אז דווקא במקומות כאלה שיש חיבור לעבודת הנפש, לפנימיות התורה, לחסידות, לעבודת השם עם הרגש, דווקא במקומות כאלה עוסקים יותר בביור הטעמים, מה הטעם של המצוות, על מה זה יושב, מה התשתית. ו אבל כשמגלים את ההסברים, לא תמיד זה מניח את הדעת, ולא תמיד זה עולה בקנה אחד עם איפה שזה פוגש אותי, ואם הימנן את הקדוש שלי, ואם זה מתאים לי במקום הזה כרגע, אני לא מוצא את עצמי כזה רלוונטי, ולא. חס וחלילה, חס ושלום. לפני כל הכוונות של עולם האצילות, איפה עושים מצוות? בעולם העשייה. קודם כל תעשה. לא, אני צריך להתחבר לזה, צריך להבין את זה. קודם כל תעשה, קודם כל תניח תפילין, ציצית. אחרי זה תתחבר. אם אתה לא מתחבר, עדיין תמשיך. אני גר בבניין גבוה, בקומה דו ספרתית. בבניין שלנו יש 19 קומות. אבל אני אגיד לכם סוד שהוא רזין דה רזין. בלי פנטאוז, הפוך, בלי לובי, בלי קומת קרקע, אין פנטאוז. אין קומה 18 ו-19 וצפונה, אם אין לובי בקומה אחת. מאוד פשוט. אפשר לכוון את כל הכוונות של להניח תפילין. אבל אם התפילין מונחות בארון, והנחתי תפילין בארון, ולא הנחתי אותם על, על הכיבורת ובין עיניי, אז לא עשיתי, ובישהו שבמרכזית בבאר שבע, בא מנדי, השליח החמוד, ומניח לו, שניאור, השליח החביב, ומניח לו תפילין, בלי שום כוונות, ולא כתר דרחל, ומוכין דלעה, ו... טוב, כי הוא הניח תפילין, וזה הניח בארון. אז מה עשינו? מה עשינו? עכשיו, זה לא חידוש באחרונים, של הכלי יקר, זה גמרה, תראו מה קורטט. בא בלי ראש השנה. עם כל אהבתי לסדנאות של ראש הישיבה, שהולכים ליער יתיר, ולשמוע קול שופר, והדממה, וניגונים, ושבים, למנצח לי מקורח מזמור, עלה אלוקים בתרועה, אלוקים, אני לא, אני בעד זה, אבל אמר רבי אבאו, למה תוקים שמר של העיל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני, שמר של העיל, כדי שיצחק וכדי יצחק בן אברהם, ומעלה אני אליכם כאילו הקדתם בעצמכם לפני, אמר רבי יצחק, למה תוקים בראש השנה? מה זאת אומרת למה תוקים? רחמה, אמר תיקו. כאילו מה? אני לא מבין את השאלה. מה זה למה? כתוב, עושים. תראו, בש"ס מטיבתא מביאים פה פירוש נפלא של המטה אפרים. מביא המטה אפרים מכמה האחרונים שפרשו מאמר גמרא זו שאלה למה תוקין. היינו איזה כוונה לכוון בתקיעה. וענה לו שעיקר הכוונה הוא החמן אמר תיקו. כן, אשר קדשנו במצוותיו וטבענו. זה יותר מכל הכוונס. השם אמר, אני עושה. לכן הדרך הפשוט. גיד הנשא זה בגימטריה 377, זה גימטריה שנה טובה. אבל זה פשעת. נדגים את זה בסיפור חסידי. סיפר המשפיע רבי שמואל גרונם עליו השלום אסטרמן. פעם נלקח בחור מהעיירה ז'מבין לשרת בצבא הרוסי. הבחור הירא שמיים והתוועדות חסידית קרובה דובר אודותיו. אחד החסידים אמר שהוא מוכן לתת למען הבחור את זכותה של מצווה מסוימת שהוא קיים, כדי שזכות המצווה תעמוד לו שיצא חופשי. אמר לו הרב הגאון רבי אברהם רב העיר, אתה נותן עבורו מצווה, תן עבורו את העז שלך, תמכור אותה, ובכסף שתקבל תמורתה תפדה אותו. אני נותן לו את שמירת השבת שלי. חביבי, תן 5,000 דולר בקשיש, תשחרר אותו. מה אתה עכשיו מדבר את שמירת השבת? תוציא אותו מהצבא. ולכן לפני כל הזכויות הרוחניות של המצוות, קודם כל תמצא את כל האפשרות הפרקטיות בעולם המעשה, כוונות של עולם העשייה. שיתי בקורס טינים, המפה כמובן פימפם לנו, ועד היום אני זוכר את זה. זאת אומרת, בשורה התחתונה. כלומר, בשורה התחתונה, מה קובע, מה חשוב, מה רלוונטי? התכלס, השורה התחתונה. שיתי בקורס טינים, הגיע הרב דוקי בן ארצי, סגן אלוף, הוא היה הרב של חיל האוויר, אז כמדומני. לפני, אחרי משהו באזור הזה. הוא נווט קרב, אני מאוד אוהב לשמוע אותו, והוא אמרו שהוא יעביר שיחות, אבל לא לגדוד שלי. עכשיו אמרתי, טוב, מקסימום, אני אשיג הקלטה, בכל זאת, יש לי קשרים ב-8200 וזה, אבא מה זה היה בשבת. אז מקובלנו, טוב מראה עיניים מ-8200, אז נסתנן לגדוד שלו, שישמע את הדרשה שלו, עד שיעלו לו ועיף אותי, בסוף הוציאו אותי, אבל הרווחתי את הסיפור. הוא סיפר שבשנת תשמ"ה 1985, זירת הלחימה המרכזית של צה"ל זה לבנון, דרום לבנון, הוא כונן בטייסת, הוא נווט, נווט F-15 כמדומני, ברמת דוד, בטייסת כונן שבת, והצמד הטייס זה טייס צעיר שרק סיים את השלב המכין, כלומר טייס שרק עכשיו סיים קורס טייס את ההכנה, ופעם ראשונה שהוא כונן מבצעי. בסדר, משחקים, מדברים, טה-טה-טה-טה-טה, פתאום טלפון אדום מהקמניה של הטייסת, עכשיו בנמל טרטוס, זה אחרי לבנון, צפון מערב סוריה, הגנה ספינה של נשק מפר איזון, נשק שלא יודעים מה טיבו, שהולך להגיע לדרך סוריה לאויבינו, מהר גיחה צילום, כאן ועכשיו, תמיד, ממפקד הטיסה הטייס, פה זה טייס שהוא כאילו מהניילונים, אז הרב דוקי, שהוא היה הרב סרן, כבר ותיק, וכולי, אמרו לו, אתה פקד המבצע, ישר מתכנים את הציר ניווט, וכולי, וזה לא גיחה מסובכת, מרמת דוד שוברים לחיפה, אחרי זה שוברים ימינה, נסיעה, טיסה של כמה דקות, יף נמוך, גיחת צילום, צפונה, חוזרים, הכל טוב ויפה, ועוד חוזרים לחמין של שבת. הכל טוב, לא משהו מורכב מדי, לא זה, סוכר הזה כבר מאות ואלפים, וככה הם ממריאים, ובערך במקביל צור בצידון, ככה הבדוקי מספה פתאום בום, פיצוץ ענק, הלך המנוע. הלך המנוע, תקלה טכנית. עכשיו, ברור שם ב-F-15 יש, זה מטוס דו מנוי, אם אני זוכר נכון. אז יש שני מנויים. עכשיו, לטייס יש סדר גודל של בין שנייה לשנייה וחצי, להחליט כשו שלוש דפאות, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, זה נחיתת אונס על כביש החוף הלבנוני, לא סגולה לאריכות ימים. אפשרות. אפשרות שנייה זה לנטוש מעל הים, לשבור כאילו מערבה, נטוש מעל הים, ואז יבואו לחלץ אותך כוח ימי. ואפשרות שלישית זה לעשות סיבוב, רוורס, ולחזור לטייסת ולנחות. אממה, אף מטוס F-15 מאז ומעולם לא הצליח לנחות עם מנוע אחד, זה חוסר בעיה באיזונים וכולי, וכולם שעשו זה התרסקו. עכשיו, בדרך כלל המפקד מחליט, אבל פה הטייס, כי זה שנייה, וכנראה שהטייס הזה לא הצטיין, הוא לא ידע על בוריות, ביור, כן, חלקי הענבה, או במפסידי חלקי הענבה של מסילת ישרים, אז הוא אומר, מה הבעיה, אני הראשון שיעשה את זה. טעם, סרר רוורס, ועד שכבר מודים מה קורה, הוא כבר נמצא כבר מעל חיפה, וכבר פה אי אפשר נחיתת אונס וכו', כי התפוצץ, ישר מדע, וכאילו, חובשים, וכיבוי יש, ומרחיקים את כולם, F-15, מנוע אחד, הולך לנחות. כן, בקיצור, ובסוף אני מקצר את הסיפור, הוא יותר מרתק מהבעל אין לו זמן, ובאף לבפלה, הטייס, שוב פעם, דנדש מהניילונים, מצליח להיות הטייס הראשון בהיסטוריה של התעופה הצבאית בעולם, שמנחית F-15 עם מנוע אחד בלי להתרסק, וישר, אתם חיל האוויר, יאללה, קצף, ומים, ועל הכתפיים, וצילומים, וביטון חיל האוויר, ורעיונות לכל החילות הזרים, וכולי, תתתה, והוא אומר, צלש כזה, מבסוט עם תתתה, פתאום אומרת, הפקלשית דוקי, מחה על הקו. מי זה מחה? פקד חיל האוויר. הוא אומר, פקד, אל תשאל, פה זה, ואתה עשה ככה, ופה וזה, והראשונים בהיסטוריה, וירשמו את זה, כדי תשכה, דוקי, צילמת, לא צילמת? הוא אומר, לא, המפקד, צילמת, לא צילמת, לא, נתק לו, ככה בפרצוף. הוא אומר, רב דוקי, אני לא מבין, כבר עובר שבוע, שבועיים, ואני מנסה כאילו להתקשר למחה, כאילו מתי הטקס, הצילומים, בכל זאת, כאילו, זה אירוע שלא היה בעולם, כאילו, זה לא דבר שמה בכך, ואומרים לו, דוקי, אתה לא באירוע, מחה עצבני לך בטירוף, כאילו, חם עליך, לא רוצה לראות אותך, הוא לא הסכים לדבר איתו. ואחרי כמה שנים שאותו כבר מחה השתחרר וכולי, הם נפגשו באיזושהי פריסה וזה, אמרו לו, תשמע, מפקד, מה? אתה זוכר? אתה זוכר? בטח שאני יצא עליו, אבל לא מבין, כאילו, מה היה פה, כאילו, שמע, אירוע שלה כמו אותו מאז בו שמיים וארץ, מה אתה מתעצבן עליי? הוא אומר, אתה לא מבין. אני קיבלתי משימה מהרמטכ"ל שקיבל משר הביטחון, לצלם כדי להבין מה יש בספינה, איזה נשק מפר איזון. אל תספר לי סיפורים, היה מנוע, לא היה מנוע, נחת, זה לא מעניין. אתה הולך לספר לי, צילמת, לא צילמת, אני מנתק, אומר לרמטכ"ל, לא צילמו, הקפצנו צוות של סיירת מטכ"ל לטורקיה, רצו יומיים ברגל, בדרך לא דרך, הצטננו לספינה, צילמו וחזרו. מה אתה רוצה? צילמת, לא צילמת, אל תספר לי סיפורים. עשית? זה לא עשית. והיה שווה את כל הקקץ רק בשביל הסיפור הזה, ברוך השם. זה היה שבת האחרונה של הקקץ, בלי קשר. עכשיו, מה שאני אומר פה, זה לא אני אומר. זה גם לא הרב דוקי, זה רש"י. מקור י' ב' וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא אדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. אומר רש"י, יש מדרשי אגדה רבים וכבר סידרום רבותינו המחנה מבראשית רבה וכולי, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. זה כאילו היסוד החינוכי של רש"י, היסוד הדידקטי של הפרשנות שלו, המתודולוגיה. רש"י הוא פשוטו של מקרא, למרות שכמעט בכל פירוש מה הוא מביא? מדרש. אבל הוא פשוטו של מקרא. ואני רוצה להסביר את זה ככה. הפשט, נגיד ככה, הצורך בפירוש, ממה הוא נובע? מחוסר בהירות, מקושי, נכון? או מספר קשיים, ועכשיו הפירוש צריך לבאר או להבהיר את אותם קושיות. אבל לא רק לתורה יש פירושים. בכל רגע ורגע, כל אחד מאיתנו הוא בעצם מפרש את המציאות שסובב אותו באמצעות השכל, החושים, הרגשות, מה שנקרא מודל אפרט, אולי שמעתם עליו, אירוע, יש אירוע. תשבר הצלחת, שברתי צלחת בחדר אוכל. מוביל לפרשנות, רגש, תגובה. אפרט, אירוע, פרשנות, שאני מעניק לה, זה טוב, זה לא טוב. מה הרגש זה מעורר בי, מה התגובה? סתם, תכירו את המודל הזה, מודל חשוב. ורשי, גדול הפרשנים, בא ללמד את הפרשן המתחיל. כשאתה מפרש משהו, תחתור לפשט. תמיד אפשר לספר סיפורים, מדרשי אגדות רבים, כבר סידרו... אפשר לספר סיפורים. עכשיו, רשי לא בוחר לספר את זה בפירוש הראשון על בראשית א' א'. אם אתה כאילו רוצה להציג את המתודה של המתודה הפרשנית שלך, אז קודם כל מה תעשה? קודם כל, בפירוש, בפסוק הראשון, תפרש, נכון? או בהקדמה. רשי מחכה עם זה לבראשית פרק ג'. מה קורה בפרק ג'? באיזה חלון זמנים? זה בעקבות התגובה של אדם וחווה לחטא שלהם. רק אחרי החטא הראשון במציאות, רשי מוצא לנכון להגיד, עזוב אותי מסיפורים. פשוטו של מקרא. ופה בעצם רשי מלמד אותנו יסוד גדול בהתמודדות עם כשלים, עם חטאים. כל חטא, כל תקלה, תמיד אפשר לדרוש אותה. לא אמרו לי. אני לא ידעתי. אני חשבתי שאם הייתי יודע, ולא אני, אכלו לי, שתו לי, חמאס מורתע. והרבה סיפורים ואגדות, למה בעצם אין פה חטא, או למה יש פה חטא, אבל זה לא אשמתי. מה פתאום, מי אני? זה מספר 5, כי אני... אז אומר פה, איך אנחנו אומרים בשיעור? אחי, אל תספר לי סיפורים. מה זה אומר? אל תקשקש, נכון? אל תמרח אותי, תגיד את האמת. אל תספר לי סיפורים. אומר רשי, אני לא באתי לספר לי סיפורים, אגדות. פשוטו של מקרא. ולכן חתירה לחיים של פשט, תרחיק מאיתנו כל מיני סיבוכים וסיפורים ואלתורים שלא שמעתם אוזן מעולם. ולכן, אחד המקומות שבאת לביטוי זה בשלום בית. אתה יושב עם זוג, והיא אומרת לה, מטפל, שמה, הוא לא אוהב אותי. אומר לה, מה? אני? אבל מה מכפרה, עיניים שלי? מה זאת אומרת? אתה חיים שלי. אני לא אוהב אותך. מה, אני חיים שלך? אז למה שאני חוזרת הביתה כל הכלים ככה? למה שאני חוזרת הביתה כל הכביסה הזרוקה על הרצפה? אני חוזרת הביתה כל הילדים ערים? והוא לא מבין. אבל אני אוהב אותך. מה זה קשור לכלים בכיור או לילדים במיטה? מה זה קשור? אז זה היה וידוע, פה שיעור ראשון מהדחת חתנים, זה קשור. זה קשור. אם אתה אוהב אותי, אז אל תגיד לי רק שאתה אוהב אותי ברגש. תביא את זה לידי ביטוי, תבטא את זה במעשים. חוזרת הביתה כל הילדים במיטה. כל הכביסה המקופלת ומסודרת בארון, והכיורים חלקים, הכל במדיח. שעובד כבר ומופעל, לא כנדחוף את זה לזה. אוה, זה רומנטיקה. עכשיו, זה לא על חשבון פרחים, אבל זה הבסיס, זה התשתית. יצא לי לערוך לא מעט חופות. לא הרבה, אבל לא מעט. ותמיד הקטע מרגש, הרי את! בטבעת זו, כדה, מקודשת, מקודשת, בורא עולם, וכולם שמחים, ורוקדים, טה-טה-טה-טה-טה, ואז מגיע הקטע הפורמלי, בקריאת הכתובה. צריך להסביר לזוגות, שכל זוגיות מושתתת, השני רגליים, קשר אחד זה אהבה ורצון, בטבעת זו, כן, אני בלעדייך, אני בעצם כלום, שם וכולי, כל הפיוטים שנהוג לפי כל הדעות השונות, סבבה, ו... אבל, מה זה כתובה? בגלל שאני אוהב אותך, אני אחראי, אני לוקח אחריות. בגלל שאני אוהב אותך, אז שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. ואת לא תהי רעבה. ואם צריך, אני אלך עם החולצה תוף מסלול ובוקסר, ולך אני אקנה סמנה בזרה. ולא חולצה של שבט התקומה מסניף זה וזה, מלפני כך וכך שנים, מחודש ארגון, עם כל השאריות צבע מהצבע לילה לבן. לא. ולכן אומר הגרע, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אז באיש יש יוד, באישה יש אי, זה יוד קי. לא זכור, יש אוכלתן. אבל מה זה כתובה? לא מספיק איש ואישה. צריך גם כתובה. כתובה זה כתב ואותיות וו קי. אז איש ואישה, יוד קי ואז וו קי. אם אין כתובה, אין וו קי, אין רגליים, הזוגיות לא תחזיק. ולכן, ההשלמה של מצוות, ההשלמה של שם הוויה זה הכתובה, זה האחריות, זה העשייה. זה לא הרומנטיקה. רק על הקומה הזאת יבוא המקום של האוהב אותך ומאמי וכפרה ועיניים שלי וכל הקומה העליונה יותר. ומצוות גיד הנשה, שהיא מצווה לכאורה לא ברורה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר שהיא תהיה השער לכל מצוות לא תעשה, ושהיא תהיה פתח לכל המצוות שנוהגות בכל מקום, בכל זמן, בזכרים ובנקבות, בין שהבית קיים, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. כי המצווה הזו היא אב טיפוס לכל המצוות. קודם כל, עשייה. אל תדבר איתי אחרי זה יצירה, בריאה, אצילות, אין סף ברוך הוא. קודם כל, סולם מוצב ארצה. השם אמר, עושים. אני יודע שזה לא כל פופולרי להגיד את זה כאילו באותניאל, וצריך להתחבר לזה, ודאי. קודם כל עושים. מה, אם לא שרים שני ניגונים, והיא נועם השם, הייתה לתפוס פירת העומר? אפשר! סופרים ספירת העומר, מה לעשות? כי השם אמר. שאנחנו מקיימים מצווה, זה הקידוש, אשר קידשנו במצוותיו. איך? מצווה, צוותא, עשייה, חיבור. אני מקיים מצוות כי השם ציווה, לא בגלל שאני מבין אותה. ולכן, שיסוד הוא אמיתי, אז הוא מתפרט בכל המרחבים של החיים. וזה מעניין לראות שהעיקרון הזה, שימו לב איך הרבי מוכיח אותו, מהמשך הפרשה, לא רק מגיד הנשה. אוקיי, יעקב צולע על יריחו, ואז הוא מגיע לארץ ישראל, ומתחיל הבעלגן בחתמר שמרו. תראו במקור י' ג', אומר, כבוד תשעת הרבי, זכותו מגנה עלינו, ויקחו שני בני יעקב, הגענו לעלייה חמישית, חמישים, שמעון ולוי אחרי דינה, איש חרבו. הם לא הלכו לסבב דווין, למה הם הלכו לעשות? מה הלכו לעשות? לא שומע, אתם מגמגמים. מה הלכו לעשות? להעמיד את כולם? כן. לא, הרבה יותר מזה. אומר הרבי, ממקור הדין בין 13 למצוות, מצינו שתי שיטות. א', מכך שהכתוב קורא כאן לשמעון ולוי, שהוא באותו שעה בני 13 בשם איש, אנו למדים שבגיל זה נעשה אדם לאיש גדול בדעת ומתחייב בכל המצוות. זהו אחד ב', זהו אחד השיעורים שמהלכה למשה מסיני. הנפקא מינה הלכתית בין שתי הדעות אלו היא לעניין בני נוח. לפי הדעה הראשונה, הדבר נובע מטבע האדם שבהגיעו לגיל 13 הוא נעשה גדול בשכל ובדעה, ולכן הוא חייב בקיום המצוות. הוא הדין איפה לגבי בני נוח שבגיל 13 הם מתחייבים בקיום הדין, איפה לגבי בני שבע מהמצוות המוטלות עליהם. אבל לפי הדעה השנייה שדין בין 13 למצוות הוא הלכה למשה מסיני, ואינו תלוי ב... לא יודעת מה כתבתי פה, כתבתי את זה, במצב של האדם, מובן שההלכה זו חלה רק בנוגע ליהודים, אבל לבני נוח אין זמן קבוע, אלא כל אחד ואחד מתחיל במצוות לפי שכלו ודעתו. ובפנימיות העניינים יש לומר, ששתי דעות אלו מבטאות שני אופנים בעבודת השם. לפי הדעה הראשונה שדין בין 13 למצוות, נלמד מכך שהתורה קוראה לשמעון ולוי בשם איש, גדול בדעת, נמצא שראשית עבודת השם נובעת מהשכל ומההבנה. ואילו לפי הדעה השנייה שדין זה אינו נובע משלמותו השכלית של האדם, אלא הוא הלכה למשה מסיני, נמצא שהיסוד לעבודת השם אינו צריך להיות מבוסס על השכל, אלא על קבלת עול מלכות שמיים, למעלה מהשכל ומההבנה. לפי הדעה הראשונה שדין שהתורה קרא לשמעון עבודת השם אינו נובע משלמותו השכלית של האדם, אלא הוא הלכה למשה מסיני, נמצא שהיסוד לעבודת השם אינו צריך להיות מבוסס על השכל, אלא על קבלת עול מלכות שמיים למעלה מהשכל ומהבנה. על פי האמור מתעוררת תמיהה גדולה. איך ייתכן שבאותו פסוק עצמו שמיין עומדים בן 13 מגיע לשלמותו השכלית ונקרא בשם איש, בפסוק זה ובהקשר זה עצמו מסופר ששמעון ולוי נהגו בקנאות תקיפה ובלתי הגיונית, ויקחו איש חרבו? אלא שהיא הנותנת. דווקא כאשר אדם נעשה בר דעת ויש לו מוכן, צריכה עבודתו להתחיל באופן של קבלת עול ומסירות נפש למעלה מן השכל. מבחינת הקדמת נעשה לנשמה. כלומר, אמנם בכללות, צריכה עבודה להיות עבודה של איש, עבודה על פי שכל ודעת. אבל היסוד וההתחלה צריך להיות בדרך של קבלת עול. ועניין זה אנו למדים משמעון ולוי. שבו בזמן שהיו בני 13 ונעשו שלמים בשכל ודעת, מיד לקחו איש חרבו והחלו בעבודה של מסירות נפש מבלי להתחשב כלל בחישובים שכליים. ולכן מצוות גיד הנשה, שראינו כמה וכמה פעמים, ראינו את הטעם של החזקון על ידי חפשת שזה כנס, את הדעת של המלבים כדי שלא יתעורר לנו כוח התאווה, את הטעם של ספר החינוך, את הטעם של הרשע ריר, שיש פה איזשהו את העניין של החולשה, שנזכור שמי מושיע אותנו, ואינו גם את הכלי יקר, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד בעבודה קשה ולהתבטא לרצון השם. למה מקיימים את המצוות? וזה הפתח לכל המצוות. כי השם אמר, אני לא יודע מה הטעם לגיד אנשי, יש הרבה טעמים. אני גם אולי לא תמיד יש לי כוח להניח תפילין. ולמה אני מניח תפילין? שלא יעבר אחד וחלי חב שלום יום אחד בלי תפילין. למה? כי השם אמר. כי השם אמר. למה תוקעים בשופר? רחמן אמר יתקע. אני אוהב ללמוד כוונות, למדתי את הכוונות של השופר כמה פעמים, מעולם לא כיוונתי אותם בזמן אמת. זה הכוונה. השם אמר לתקוע, תוקעים. וזה יותר מהכל. אנחנו צריכים להיזהר מזה, דווקא במקומות כמו שלנו שלומדים פנימיות התורה וחסידות ורוצים להבין טעם הדקרה כמו רשב"י ואת ההסבר ולהתחבר ולהפנים ולחיות את זה, ולא רק שלא רק עשייה אלא גם הוויה וכולי יאללה יאללה, איך אומר רש"י? אל תספר לי סיפורים, האם אתם פשוט שם נקרא? והוא אומר את זה על החטא הראשון, על ההחמצה הראשונה. הרבה מדרשי אגדות יש, אנחנו צריכים לעשות, קודם כל נעשה, אחרי זה נשמע. וגם אחרי שנשמע, מה צריך לעשות? לעשות. האנשים כאלה זה אנשים שבאמת אנשים פשוטים, וזה לא פשוט להיות פשוט, אבל אנשים פשוטים מזהים אותם, אנשים מאוד שמחים, שנאמר, גיל, כמו שאתה עוד זוכר, תני נאי 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 בעזרת השם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה וגם לעשות את זה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.